דיבר בפסוק כ"ח, ואת יהודה, זה ראינו כבר, ואת יהודה שלח לפניו את יוסף להראות לפניו גושנה, ויבואו ארצה גושן. ומזה למדנו את החיבור המיוחד בין שתי השיטות שנעשה באותה השעה. פסוק כ"ט, ויאסור יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גושנה, וירא אליו ויפול על צוואריו ויבק על צוואריו עוד. הביטוי וירא אליו הוא ביטוי משונה מאוד. זה ביטוי שנאמר באלוהות, וירא אליו. כן? זה ביטוי לא רגיל. כאילו ההופעה של יוסף על מרכבתו מהווה עבור יעקב התגלות. מה הוא רואה? הוא רואה דבר שאנחנו נראה אותו בהדגשה יתרה בהמשך, שהמרכבה עברה ליוסף. כלומר, יוסף הוא על המרכבה, ויסור יוסף מרכבתו, זה לא רק המרכבה שעליה רוכב, הוא עצמו מרכבה. הוא מרכבה לשכינה, ולכן הגילוי האלוהי בדורו עובר דרכו. יש לנו כלל, האבות הן הן המרכבה. בימי אברהם, אתה רוצה להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, אתה הולך לאברהם. בימי יצחק, אתה הולך ליצחק. בימי יעקב, אתה הולך ליעקב. ובימי יוסף, אתה הולך ליוסף. למרות שיעקב עדיין חי. אבל המעבר של ההנהגה נעשה כבר, ויוסף הוא המרכבה. לכן נאמר, וירא אליו. נכון. להיות במקום עליון, אז זה באמת בעיה. זה אומר שאתה כבר לא פה כל כך. כלומר, יעקב התחיל לעלות. כמו שכתוב, היעל אלוהים מעל אברהם. עלה.
אז מה זה אומר על יעקב כשיוסף מקבל מיד
מרכבה?
מה התפקיד של יעקב בעולם?
מה התפקיד של יעקב בעולם? להעביר את הברכות. וזה מה שהוא יעשה בפרשה הבאה. פסוק למד. אגב, יש פה שאלה, אנחנו רואים שיוסף בוכה, נכון? וירא אליו, ויפול על צוואריו, ויבק על צוואריו עוד. רש"י שואל שאלה יפה, למה יעקב לא בוכה? ולא נופל על צווארי יוסף. שאלה טובה, לא? אלא רש"י אומר, ואמרו רבותינו, כן? ואמרו רבותינו שהיה קורא את שמע. מאוד מוזר. יעקב קורא את שמע. זה הסיפור. כן? מתוך איזה סידור בדיוק, ובאיזה נעימה. כן? מה זה שמע? זה אמר שמע ישראל, השם אלו השם אחד. האם נסביר שזה, בגלל שזה הזמן של קריאת שמע, כלומר, אני צריך לומר שזה היה או בעמוד השחר, או בצאת הכוכבים, אחד מהם. אז בכל מקרה, לא מובן למה יוסף לא עושה את זה. כלומר, אם כבר אנחנו הולכים על כיוון שהאבות קיימו את כל התורה כולה, אז גם יוסף מן הסתם הוא יהודי דתי כמו שצריך, אז למה הוא לא קורא את שמע? אם אבא שלו הגיע הזמן שיקרא את שמע, אז גם הוא צריך לקרוא את שמע. אלא, יש מצבים שבהם קוראים את שמה, והם כשאדם קם בקומך, כשאדם שוכב בשוכבך, בשוכבך ובקומך. יש עוד מצב שבו נהוג לקרוא את שמה כשאדם הולך למות. כשאדם הולך למות, מקובל, הוא קורא את שמה. למה כשהוא הולך למות הוא קורא את שמה? הכתוב בתורה, מתי קוראים את שמה? בשוכבך, נו, אז זה בשוכבך. אין לך בשוכבך גדול מזה. אדם הולך למות, זה בשוכבך. הנך שוכב עם אבותיך. אז מתי עוד צריך לקרות שמה? בתחיית המתים. כלומר, אל תשכחו, כן? כשקמים בתחיית המתים, הדבר הראשון צריך לעשות זה לקרות שמה. כן? כי לא יודע מי יהיה שם כדי להגיד לכל אחד, אז כלומר, נתכונן כבר עכשיו, שבתחיית המתים לקרוא את שמה. זה, עכשיו, למה באמת צריך לקרוא את שמה בערבית ושחרית, או במיטה ובתחייה. כי צריך להודיע את האחדות. למה צריך להודיע את האחדות? במקום שבו אפשר לחשוב על שניות. במעבר מן הלילה אל היום, ומן היום אל הלילה. או מן החיים אל המוות, ומן המוות אל החיים. יש סכנה של דואליות, שאדם יסבור שאלוהי היום איננו אלוהי הלילה. אז כדי להוציא מליבם של המינים, התורה אמרה לקרוא את שמה דווקא במעברים האלה, בזמנים של האפשרות לחשוב על שניות. עכשיו, אותו דבר קורה במשפחה של יעקב. יעקב אבינו סבור שהאחדות של האומה נשברה, כי הוא חושב שיוסף מת. אז כל התוכנית הגדולה שעל יסודה היה אפשר להגיע להשם אלינו השם אחד, דיינו אחדות השבטים, כל התוכנית הזאת הלכה לאיבוד. ולכן כשהוא רואה את יוסף, אז האפשרות להודיע את הייחוד חזרה. וזה המשמעות שהוא קורא את שמה, זאת אומרת הוא רואה שסוף סוף השם אחד. למה יוסף לא קורא את שמה? כי הוא ידע שהוא חי. בשבילו זה לא היה חידוש. כלומר, עבור, אפשר לומר, עבור יעקב, זה כמו תחיית המתים מה שקורה כשהוא רואה את יוסף. יוסף יודע שהוא חי. אז אין לו צורך לקרוא את שמה. כמובן, הוא היה קורא את שמה, לא יוסף. הוא רואה אצל יעקב תחיית המתים. לא, לא. מה שיעקב קרא את קריאת שמה של תחיית המתים. לא, אמרתי, כשהולכים למות, אז זה באמת קוראים את שמה. עכשיו, אני אמרתי עוד הלכה, בתחייה. עכשיו, פה יעקב עבר מעבר של מעמד של תחייה, תחיית המתים. לא רק של עצמו, אלא של האומה כולה. ברור?
כן,
הרב
הזכיר
מקודם,
שיעקב הולך פה, יוסף הולך להחליף את יעקב במובן הזה.
יש עוד דבר. יש גם קריאת שמה של יעקב, במובן הזה שהוא הולך למות. אז יש פה שניים. יש פה גם קריאת תחיית המתים, גם בחינת זה שהולך למות. וזה מה שכתוב בפסוק למד. ויאמר ישראל אל יוסף, אמותה. הפעם, אחרי ראותי את פניך, כי עודך חי. זאת אומרת, מאחר ויוסף לוקח עכשיו את ההנהגה, של הוא החי בעולם, אז אין צורך יותר ביעקב. יעקב יכול בעצם להתחיל את התהליך של ההסתלקות מן העולם. כן. מה פירוש המילה הפעם? אז רש"י כותב. רש"י כותב, אני לא מבין. פשוטו כתרגומו, כן? וזימנה הדה, מנחם ענה. כלומר, אפילו אם אני אמות עכשיו, אני אהיה מנוחם. ומדרשו, סבור הייתי למות שתי מיטות. בעולם הזה ולעולם הבא, שנסתלקה ממני שכינה, והייתי אומר שהתביני הקדוש ברוך הוא מיתתך. עכשיו שאותך חי, לא עמוד אלא פעם אחת. אז אם כן יש לך פה שני פירושים, ובוודאי, בוודאי, שלמדת את רש"י על הפרשה, כי הרי למדת בישיבה תיכונית, ויש מבחני פרשת שבוע עם רש"י, תמיד בימי ראשון. פעם היה דבר כזה. נגמר? לא, טוב. כן.
גם
ספרו
לנו
שיוסף בוחר.
וגם צווארה, שאלה שנייה,
צווארה,
ושאלה
כל כך,
אתם
מכירים
שדורשים את זה,
נגיד... כן, יש הרבה דרשות. כן. כן, כן, יש הרבה דרשות. נכון. עכשיו, אז אפשר למצוא את הדרשות. לא כל מילה אני מסביר פה. ויאמר יוסף אליך ואל בית אביו, העלה ויגידה לפרעו ואומרה אליו, אחי ובית אבי אשר בארץ כנען באו אליי, והאנשים רואי צאן כאנשי מקנה היו, וצאנם מובקרה מכל אשר להם הביאו, והיה כי יקרא לכם פרעה ואמר מה מעשיכם, ואמרתם, אנשי מקנה היו עבדיך מנעורנו ועד עתה, גם אנחנו גם אבותינו. בעבור תשבו בארץ גושן, כי תועבת מצרים כל רואי צאן. עכשיו, יש פה ביטוי כפול, שהוא אומר לאחיו גם להיות... גם להציג את עצמם כאנשי מקנה, כי תוארת מצרים כל רועי צאן. אז תחליט, או שאתם רועי צאן, או שאתם אנשי מקנה. זה הבדל עצום. עצום. רועי צאן זה מי שרואה את הצאן. איש מקנה זה מי שיש לו מקנה. זה בכלל אותו הדבר. מי שיש לו מקנה הוא הבוס הגדול. והוא מעסיק, רואים. אז השאלה היא כזאת, מה בזוי יותר? בעיני המצרים מה שבזוי זה רועה צאן. אתם תספרו שאתם אנשי מקנה. ואז אתם תשבו בארץ גושן, כי הם אומרים, אם אלה אנשי מקנה, בוודאי שיש רועים איתם. ולכן, כי תועבת מצרים כל רועה צאן, כי ברור שברגע שאמרת שאתה איש מקנה, שאתה מעסיק גם רועים, ואכן לא ירצו אותך בארץ מצרים, ישימו אותך בארץ גושן. כן. מה רב ברועה צאן? כתוב, כי תועבת מצרים כל רועה צאן. למה מצרים שונאים כל כך רועה צאן? תגיד אתה.
כי זה רעיון של בני
ישראל. יש לי קושיה עליך. הרי לפני שהם הכירו את בני ישראל, כבר יוסף יודע שתועבת מצרים כל רועה צאן. לכן קשה לומר שזה בגלל שזה מזכיר להם את בני ישראל שהם עוד לא מכירים.
כנראה שיש
בראיית
צאן רעיון שהם לא...
כן, יש בראיית צאן משהו שהם לא אוהבים. תסביר לי מה הם לא אוהבים בראיית הצאן. זה האלוהים שלהם, כן? הכבש הוא אלוהיהם של המצרים. איפה מצאנו את זה? האל הראשי... מה? האל הראשי במצרים, שמו היה אמון, והוא היה בדמות של איל, עם כאלה קרניים גדולות, שופרות כאלה. ולכן מי שרואה את הצאן כאילו מתעלה על אלוהות מצרים, ולכן הוא סנו. נצטרך להבין קצת יותר לעומק. למה המצרים לקחו כבשים בתור אלוהות? כלומר, מה קרה להם שפתאום אמון הוא זה שהופך להיות ראש הפנתיאון המצרי, והם עובדים לאיל? כן? מאוד מוזר. הם עבדו למזל תלה, שכאילו המזל של חודש ניסן, צריך להיות איזה משמעות לדבר הזה. המהר"ל מסביר בספר נצח ישראל שכל אומה לוקחת לה לאלוהות את מה שהיא מדמה שהוא לחלקה. מה? את מה שהיא מדמה שהוא לחלקה. כלומר, מה שהיא מרגישה שזה מתאים לה. מה פירוש הדבר? הרי הגמרא אומרת שמה על הפסוק, כי שלחו קיטיים וראו וכדר התבוננו מאוד, האמר גוי אלוהים והמה לא אלוהים, ועמי המיר כבודו או כבודי בלא יועיל. אומרים חזל, מה זה הסיפור הזה לשלוח לקיטיים ולכדר? אומרת הגמרא, קיטיים עובדים לאש וכדרים עובדים למים, ואף על פי שהמים מכבים את האש, וכנראה הגמרא גם מתכוונת לומר שהאש מעדה את המים, לא עזבו את אלוהותם. ועמי המיר כבודי ולא יועיל. עכשיו, מה פירוש הדבר? למה הקיטיים עובדים לאש? איפה הקיטיים יושבים? בים. זה איי הים, זה איי הים האגאי, כל האיים שם ביוון. זה קיטיים. שם יש הרבה הרבה מים. מה אין שם? אש. אז הם עובדים למה שאין להם. הכדרים, בני כדר, איפה הם יושבים? מה? במדבר. העולה כדר, יריעות שלמה. הם יושבי מדבר. אז יושבי מדבר, מה אין להם? מים. אז הם עובדים למים. זאת אומרת, כל אחד עובד למה שאין לו. כי הוא מעריץ את המידה שחסרה לו, שאומנם יש לו רגישות אליה, והיא עתידה להיות מידתו. כמו שלמשל, העמים, עמי אירופה, שהם צאצאיהם של הגרמנים ושל הרומאים, שהם עמים אכזריים, שעוברים על לא תרצח בכל יום, אז כשהם החליטו לחזור בתשובה, הם הקימו את הנצרות. הנצרות, דת שמזהה את האלוהות עם האהבה. אלוהים הוא אהבה, כי זה מה שהם לא רגילים. ואהבת לריחה כמוך, אתם יודעים מה זה עשה לאיזה רומאי לשמוע את זה? זה בשבילו מהפכה. מה? ואהבת לריחה כמוך? איך זה יכול להיות? ולכן זה החזרה בתשובה שלהם. לעומת זה, עמי המזרח, שאצלם היצר הרע הוא היצר של גילוי עריות ושל גזל. הם ימצאו דת של מידת הדין, שחותכת את ידי הגזלנים, ומכסה את פניהם של נשים, בגלל שזה המידה שחסרה להם. לכן הם עובדים את מידת הדין. ברור, זה מובן הנקודה הזאת. אגב, לפי זה נשאלת השאלה, מה חסר לעם ישראל? הרי עם ישראל, למה הוא עובד? לאחדות. סימן שמה הנטייה הטבעית של היהודים? הפירוד, המחלוקת. זאת אומרת, כיוון שיש לנו נטייה טבעית של המחלוקת, לכן אנחנו יודעים להעריץ ולהעריך את האחדות. זה ההשלמה שלנו. אז כמו כן, כאן נשאל השאלה, מה עם מצרים והטלה? או מצרים והכבש? מה אתה רוצה? מה זה? כן, כן, ודאי, ודאי, ודאי. עכשיו, אז מה עם מצרים והכבש? פשוט מאוד. מה העניינה של מצרים? מה מחיה את מצרים? מכוח מה מחיה? הנילוס. הנילוס הוא לא בשביל לגדל כבשים, הוא בשביל לגדל פשטן. כלומר, יש חיבור המעודק מאוד אל האדמה, כמו קין. קין היה, מה כתוב? עבד אדמה. אמנם אנחנו קוראים את זה עובד, אבל כתוב עובד בלי וב בתורה. כלומר, הוא היה מרותק אל האדמה, וזה הכוח של קין. ולכן חזל אמרו שהוא הביא פשטן, לא כתוב בתורה פשטן. אבל חזל לקחו את זה ממצרים, שזה היה הגידול המרכזי שם. כן, מה אתה רוצה?
זה העונש של קין, זה בעצם התיקון שלו, שיהיה נבנד, ונתק
אותו מהאדמה. בדיוק. ואילו הבל, שהוא נבנד, אז הוא רואה. מה זה רואה? מלשון ראייה. מלשון רע. ואהבת לרעך. כלומר, הבל לוקח אחריות על אחרים. על הצון שלו, למשל. ויש לו נבדות. נכון, אז באמת שמו אותו באדמה, כמו שהערת בצדק. זאת אומרת שהתיקון של קין זה העקירה שלו. הוא נעקר מן המקור שהביא אותו לרצח. ואז יוצא שבעיני המצרי, מה שנע ונד, זה הדבר המאיים. זה מאיים על הקביעות שלו. ולכן תמיד הפולשים שבאו למצרים, החיקסוס וכל העמים האלה שבאו, תמיד היו האימה של מצרים. שמה יבואו עמים של רועי צון, והם השתלטו לנו על האדמה. ולכן האלוהות אצלם היא מה שאין בהם, דיינו הכבש. לכן תועבת מצרים כל רועי צון. מובן? עכשיו, לפי זה מובן מאוד מדוע התורה, ברגע שיצאנו ממצרים, אסרה ללבוש שעטנז, צמר ופשטים יחדיו. עכשיו, הכל מובן. הבגד הטבעי של המצרי זה פשטן. הבגד הטבעי של העברי זה הצמר, כן? שלוקח מן הצון. ולכן כשהתורה אמרה לא לערב צמר ופשטים, עבור יוצאי מצרים זה היה כל כך ברור שלא היה צריך לכתוב את הטעם בתורה. זה מובן מאליו. לא לעשות משמש ממצריות ועבריות. כן, מה אתה רוצה?
דווקא היה נתקיע עכשיו שכבר יוצא מצרים, צריך לקחת
לשם
משהו דווקא
לאחר. ולכן אנחנו בקודש מאחדים. לכן בגדי הכהנים היו עשויים משעטנז. נכון? אגב, אני חושב שזה פילון שאומר, או אולי זה יוספוס, שהתורה מעריכה מאוד את הבגד של צמר ופשטין, בגד עשיר, ולכן ייחדה אותו לכהנים. אבל אפשר להבין את זה כאן הפוך. כן, נו.
אבל גם אנחנו רואים אצל הרבה מההרוגים היהודים, שהם לא יש להם נטייה לאוניברסליות.
נכון.
זה כביכול אחדות.
נכון.
זה לא כמו שאמרנו מקודם, שיש
נטייה לפירוד. נכון.
אז איך מיישבים?
לא צריך ליישב. זאת אומרת, הנטייה הטבעית שלנו זה הפירוד. וכשאנחנו עושים תשובה, אנחנו מדברים על אחדות. בדיוק כמו כשהנוצרים יש להם נטייה טבעית אל הרצח, עושים תשובה, מדברים על אהבה. לא משנה. הנטייה, כלומר, האובססיה של היהודי זה הפירוד. זה התחיל מעבר, הסבא של הסבא רבא של אברהם. כי קורא לבן שלו פלג, כי בימיו נפלגה הארץ. תירגע, מה קרה? הארץ נפלגה, אז מה אתה קורא? הבן שלך צריך שזה חתום אצלו כל הזמן? כן, זה חתום אצלו כל הזמן, כי זה מה שמטריד אותו. ההתפלגות של האנושות, הוא לא יכול לסבול את זה. כן? הוא מעבר אחד, כל העולם מעבר אחד, וכו'. אז זאת אומרת, לכן, יוסף כאן מאוד מודע לניתוק שיש. אגב, סתם ככה, יש ויכוח אצל המחקרים שהם טוענים שמה שכתוב בתורה, כתוב בתורה הוא כתונת בד קודש ילבש ומכנסי בד יהיו על בשרו, ובאבנת בד יחגור ומצנפת בד יצנוף, בגדי קודש הם. מה פירוש המילה בד? חזל אמרו, בד זה פשטן. זה שם אחר בשביל הפשטן. המחקרים אומרים, מה, זה לא יכול להיות. אתם יודעים למה זה לא יכול להיות? כי חזל אמרו, זה בטוח לא נכון. אז אם כן, חייב להיות משהו אחר. היה חכם אחד בליבורנו במאה ה-19, רבי אליהו בן המוזג, עליו השלום, והוא, בפירושו, אם למקרא, לתורה, אומר, הראיה שחזל צודקים, שהבד זה הפשטן, שהרי כהני מצרים, כך מספר הרודוטוס, כהני מצרים לפלו פשטן. ואם תשאל, כיצד תצווה התורה על כהני השם ללבוש את בגדי כהני מצרים, כשתשית לבך אל סוד הבירור למקובלים, לא יקשה בעיניך. מה זה סוד הבירור למקובלים? שעם ישראל הולך ללקט ניצוצות בכל העולם כולו, ניצוצות של קודש בכל התרבויות, ולכן ברור שבתוך הקודש פנימה אנחנו נעלה את צורת העבודה של כהני מצרים הקדומים, והכל בסדר. אבל בואו נחזור אם כן לעניין. יוסף אומר שאני צריך לבקש רשות מפרעו, שאתם תהיו נפרדים. עכשיו, יש פה, אנחנו נראה לאורך כל הפרקים הבאים, עד סוף הספר, שיש שיח שונה בין יוסף לבין פרעו, לבין האחים ופרעו. זאת אומרת, אותם המאורעות מסופרים, אבל לפעמים פעמיים, יש, אפשר לומר, הגרסה העברית והגרסה המצרית של המאורעות. אנחנו נראה דבר מאוד מעניין, שיש מגמות קודש שמתהלכות בתוך הריאל פוליטיקה. הריאל פוליטיקה זה מה שפרעו אומר ליוסף. אבל מגמת הקודש זה מה שיוסף אומר לאחיו. אנחנו נראה שיש פה שני עולמות שונים. פסוק א' של פרק מ' ז'. מה? אנשי מקנה
לרועה צאן. אנשי מקנה זה
בעלי. כן, אנשי מקנה זה מי שיש לו מקנה. רועה צאן זה מי שרואה את הצאן. אז יוסף רוצה שהם יגידו שהם אנשי מקנה. זה מכובדים לפחות, רק שכיוון שלאנשי מקנה יש רועים, אז יזרקו אותם. והם, אנחנו נראה שזה לא מה שהם אומרים. כן? טוב. בואו נראה. פרק מ"ז, פסוק א', ויבוא יוסף ויגד לפרעה ויאמר אבי ואחי וצונם ובקרם וכל אשר להם באו מארץ מכנען והנם ארץ גושן ומקצה אחיו, לקח חמישה אנשים ויציגם לפני פרעה, ויאמר פרעה אל אחיו מה מעשיכם, ויאמרו אל פרעה, מה הם אומרים? רועה צאן עבדיך, גם אנחנו גם אבותינו. הם הגזימו, כלומר הם עשו את עצמם עוד יותר גרועים. רועה צאן עבדיך, גם אנחנו גם אבותינו. ויאמרו אל פרעה, לגור בארץ בנו, כן מראה לצון אשר לעבדיך, כי כבד ערב וארץ כנען, ואתה ישבו לעבדיך וארץ גושן. ויאמר פרעה אל יוסף לאמור, אביך ואחיך באו אליך, ארץ מצרים לפניך, היא במצב הארץ, יושבת אביך ואת אחיך, ישבו בארץ גושן, וידעת בשביל אנשיך, ושמתם שרי מקנה על אשר לי. כלומר, פרעה אומר, טוב, הם רועי צאן, בואו ניתן להם קידום, נעשה אותם אנשי מקנה. ויבא יוסף את יעקב, אבי, מה? לא, הוא לא מדבר איתם בכלל. הוא לא מדבר איתם, הם רועי צאן, הוא ידבר. אם הם היו אנשי מקנה, הוא עד איך שהוא היה מדבר. אבל הם רועי צאן.
אי אפשר להיות
כאן
מסתובבים האלוהים שלהם.
מה?
אי אפשר לראות
כאן מסתובבים האלוהים
שלהם.
לכן, היו ארץ גושן. ארץ גושן זה מקום שבו לא רואים אותם עם הכבשים, כן.
שינו ממה שיוסף.
לא שומע.
למה הם שינו ממה שיוסף
אמרו עליהם? הם יש להם ענווה יתרה. כן. רציתי לשאול אותה שאלה. יפה. הגמרא אומרת שכששתי חכמים אומרים אחד דברי השני בלי לדעת שאחד רוצה להגיד, זה רוח הקודש. כן. התשובה לא סיפקה אותך. אהה. מה אתה איתה אומר אם ככה? למה התשובה לא מספקת אותך קודם? מה? אז מה? אז מה, יש לך הסבר יותר טוב? אז תיתן הסבר יותר טוב. כן, מה?
למה יש צאן לפרעים
ואסורה מצרים? זה לא שהם לא גידלו את הצאן, אבל הם תיעבו את הרועים. זה דבר אחד. דבר שני, הפרעו הזה הוא פרעו מאוד משונה. זה פרעו שחולם חלומות, זה פרעו שמעמיד את יוסף מעל החרטומים, זה פרעו לא רגיל. מי אמר לך שהוא מצרי? אולי הוא אסיאתי גם כן. כלומר, יש תיאוריה, יש בו בעיות גדולות מאוד בקרונולוגיה מצרית. מי היה הפרעו הזה שקיבל את יוסף? אחת התיאוריות אומרת שהוא היה חיקסוס. עכשיו, אם הוא חיקסוס, אז מה זה חיקסוסים? זה מלכי הרועים. אז יכול להיות שהוא ראה את עצמו חבר טוב של העברים. הוא אומר, יש לי גם כן, אז תביא לי שרי מקנה. גם אני לא מצרי. יכול להיות. יש כל מיני תיאוריות לגבי קרונולוגיה מצרית, עד עצם היום הזה שום דבר לא ברור. יש כאלה אפילו שמקבלים את הזיהוי חיקסוס עברים. יש כאלה שאמרו, לא, מה פתאום, חיקסוס זה היה שושלת עמלקית בכלל. יש אומרים שהחיקסוס באו לפני שהתחיל שעבוד מצרים וגורשו. יש כאלה שאומרים, לא, החיקסוס באו כשישראל יצאו ממצרים, זה מה שכתוב היבוא עמלק. בקיצור, כל האפשרויות פתוחות לפנינו. חיקסוס זאת אומה כנראה ארית או על כל פנים אסיאתית שכבשה את מצרים באיזשהו שלב שלא ברור מהו, והאומה הזאת התאכזרה מאוד על מצרים והם כבשו את מצרים העליונה, ואילו השושלת המצרית כאילו הלגיטימית ברחה אל הדרום, הם כבשו את מצרים התחתונה שהיא הצפונית, והשושלת הרשמית ברחה אל הדרום אל מצרים העליונה. ואחרי מאמצים רבים של כמה מאות שנים הצליחו לגרש את החיקסוס ממצרים. וזה מה שכתוב, יש אומרים שזה משמעות של ונלחם בנו ועלה מן הארץ. מה זה ועלה מן הארץ? שהם עלו אל מצרים העליונה. ולכן הם פחדו שבני ישראל יתרבו כי הם חברים של אותם האויבים שהצלחנו סוף סוף לגרש. ולכן קם מלך חדש במצרים אשר לא ידע את יוסף, הוא לא רוצה לדעת על המשטאפ של החיקסוס שהיה. קיצור, אפשרויות שונות יש, ואנחנו נשארים עם הספקות. בסדר. אגב, יש לציין שכששמפוליון לראשונה הצליח לפענח את כתבי החרטומים, אז הוא גם קבע, על פי מה שהוא קרא בכתבי החרטומים, הוא קבע את התחלת המצאת הכתב במצרים, והוא קבע את השושלת הראשונה במצרים לשנת מינוס 5827, משהו כזה. המון שנים. כלומר, זה אפילו לפני בריאת העולם, לפי הספירה שלנו. אחר כך הורידו, קצת קיצתו לו 1,000 שנה, הורידו עוד איזה 600 שנה. היום, מקובל לקבוע את השושלת הראשונה של מצרים, בשנת מינוס 3,000 בערך. וגם זה לא כל כך ברור, כנראה שצריך עוד להוריד. טוב. ויבא יוסף. כן. מה? יש כוס? זה נכון. ויבא יוסף את יעקב אביו, אני לא מכחיש את זה לרגע, ויעמידהו לפני פרעה, ויברך יעקב את פרעה. כלומר, פה יש עמדה אחרת לגמרי, יעקב רואה את עצמו כמושל על פרעה. ויאמר פרעה אל יעקב, כמה ימי שני חייך. יש אפילו מדרש קצת הומוריסטי, אני חושב. שאומר שהרי כשאברהם אבינו הגיע אל פרעה, השערים של בית המלך התרוממו. ולכבודו של אברהם, קרה אותו דבר עם יעקב. אז הדבר הזה היה ידוע בבית פרעה. פתאום הוא רואה שכשיעקב נכנס, מתרומם את התקרה. הוא אומר, כמה היא משנה חייך? הוא חשב, אולי זה אברהם. כן. אבל פה הוא אומר, כמה ימי שני חייך? ויאמר יעקב אל פרעה, ימי שני מגוריי, 30 ומעט שנה, מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריהם. יותר מורכב מזה אתה מת. מה רוצים פה? יש, מה אתה רוצה? למה נשתנה שמו של ישראל ליעקב? כי הוא בגלות.
כתוב.
ראינו את זה לפני 3 שיעורים. ויבוא ישראל, וישא ישראל וכל אשר לו, ויבוא בערה שעבה. ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק. ויבוא אלוהים אל ישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב, יעקב, ויאמר אל תירא מירדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. נכון? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שינה את שמו של יעקב לישראל בכניסה לארץ, ושינה את שמו של ישראל ליעקב ביציאה מן הארץ. בסדר? עכשיו, בואו נחזור לפסוק הזה, פסוק ט'. ויאמר יעקב אל פרעה, ימי שני ימי שני מגוריי. מה זה מגוריי? זה הזמן שאני גר בעולם הזה. אז כמה זמן אני גרתי בעולם הזה עד עכשיו? 130 שנה. אבל מתוך ימי המגורים האלה, כמה זמן הייתי חי? מעט מאוד. מעט ורעים היו ימי שני חיי. התקופה שאני יכול להגיד עליה שהייתי חי, היא הייתה תקופה קטנה. כן. נכון. כן, מה זה רעים? לעומת יפים. כן, יש ביטוי כזה, תאנים יפות, תאנים רעות, אצל חז"ל. כן? כך שההפך של רעים זה יפים. אז הם היו רעים, אבל טובים. כן. ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי, הזמנים שאבותיי היו חיים בימי מגוריהם. זאת אומרת, יש פה הבחנה, אם כן, בין ימי המגורים, שזה בין הלידה למיטה, לבין שני חיים, שזה משהו בעל משמעות. אז יעקב מתודד, זה היה מעט. בסדר? טוב. ויברך יעקב את פרעה. כן. מה? כשאדם עצוב אין משמעות. האם יש משמעות שאין לו משמעות בעולם? האם מתוך דבריי ישתמע אחרת? לא, אז למה אתה שואל? כן?
האם נמצא משהו שיש לו משמעות, משמע
שלהכל
בעצם.
יפה. כלומר, אני צריך למצוא דבר אחד שיש לו משמעות, ואז רטרואקטיבית זה נותן משמעות לכל. אבל אין משמעות עצמית לדבר. למשל העצבות, אין לה משמעות עצמית. אבל אם אחרי העצבות הגעתי אל שמחה, רטרואקטיבית, אני אומר, גם לעצבות היה מקום. אבל אין מטרה בעצבות. כן.
מה, למה יעקב מברך
את פרעה שוב?
זה נראה שהוא
שם מברך אותו
לשלום, כאילו,
אם הוא עושה,
זאת
אומרת, מברך
אותו גם
בהתחלה
וגם
בסוף.
האם כבודו
למד את רש"י על הפרשה?
זה הרבה זמן.
זה הרבה זמן. כתוב כאן, ויברך יעקב את פרעה, ויצא מלפני פרעה. אז בבא נקרא ברש"י, ויברך יעקב. רש"י זה טוב, זה לכם שלא חייבים תמיד להגיד משהו אחר מרש"י. רש"י אומר שם דברים נפלאים. הוא שאילת שלום, כדרך כל הנראים לפני המלאכים לפרקים. סלודי בלעז. כן, זאת אומרת ש... להגיד אהלה. כן, ויברך יעקב את פרעה. אחר כך, הוא נותן לו ברכה ממש. ויברך יעקב את פרעה, כדרך כל הנפטרים לפני שרים, מברכים אותם ונותנים רשות. ומה הברכה ברכו? שיעלה נילוס לרגליו. לפי שאין ארץ מצרים שאותה מגשמי, אלא נילוס עולה ומשקה. ומברכתו של יעקב האלך היה פרעה בא אל נילוס, והוא עולה לקראתו ומשקה את הארץ. כלומר, בעצם יעקב נתן כוח לפרעה לעשות את עצמו אלוה. נכון?
זה ההסבר הראשון.
אחר כך הוא אומר שברך אותו שהנילוס עולה לקראתו. זאת אומרת, אנשים היו רואים את פרעה, מגיע אל הנילוס, זה עולה. וואה, תשמע, האדם הזה משהו, אלוה. כן? זאת אומרת שכשישראל נמצא עם איזשהו מקום, הם בעצם מחזקים מעצם נוכחותם וברכתם את האחיזה של האלילות באותו המקום. של האלילות, כי כיסא השם עובר לשם. כמו שכתוב בספר ירמיהו, ושמתי כיסאי, רואה, וכתוב בירמיהו, ושמתי כיסאי בעלם, והעבדתי משם מלך ושרים. מה זה ושמתי כיסאי בעלם? מה יש בעלם? בספר דניאל כתוב, ואני בשושן הבירה, אשר בעלם המדינה. אז עלם זה המחוז שבו הייתה העיר שושן. אז כשירמיהו אומר, ושמתי כיסאי בעלם, הוא רומז לכל המעשה של מגילת אסתר בעצם. ואומר המהר"ל מפראג בפירושו למגילה, שהכוונה שעד עכשיו כיסא השם היה בירושלים, והוא עובר לעלם. לכן כתוב, כשבת המלך על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, אז זה לא סתם, השכינה נמצאת בגלות. איפה? בארמון המלך. כן, מה אתה רוצה?
מה שמגילת אסתר זה לא
בדיוק
השלב של
החזרה
של השכינה לארץ ישראל.
ממש לא. הסיפור של מגילת אסתר זה מסירת מלכות ישראל לאומות העולם. זה מה שקורה דרך אסתר, שהיא נשארת תקועה בבית המלך. זאת אומרת שמלכות ישראל נמסרה לאומות העולם, שמה ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בפתח בית המלך. מה? זה התקופה שבה התחיל לפני זה לבנות הבית השני, ורק אחרי מות אחשוורוש המשיך לבנות שוב הבית השני. אז זה בדיוק באמצע. זאת אומרת שיש מצב שההשגחה, הגילוי של האלוהות עובר דרך אותה מלכות, אותה ציוויליזציה. איזה דבר מזעזע, אתם מכירים בוודאי את הסיפור של מראה הסנה. כן? מראה הסנה. כשמשה רבנו היה רואה, שמה הוא רואה את הסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל. אז אומר הנציב, שמשה כשהוא ראה את זה, הוא מיד הבין שהסנה זה עם ישראל, ושהאש זה היסורין של הגלות. ככה הוא הבין באופן מיידי. הסנה בוער באש, והסנה אלינו אוכל. מה זאת אומרת, הסנה אלינו אוכל? שלמרות הייסורים של הגלות, עם ישראל לא קלה. יפה. אז למה הוא התקרב? מה הוא רצה לדעת? אסור ענה והראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? מה היה הספק שלו? אומר הנציב מבולוג'י, הוא אמר לעצמו, הרי בדרך כלל מה מזין את האש? העצים. אבל פה העצים לא נאכלים, אז מה מזין את האש? זה מה שהוא רצה לדעת. לא יבער הסנה, אז מה מזין את האש? ומה ההתקרבות אמרה לו? ויראה אליו מלאך השם בלבת אש מתוך הסנה. שמלאך השם הוא זה שמזין את האש. כלומר, שהשכינה שורה במצרים, והיא נותנת את הכוח לשעבד את ישראל. מה? בועל פרעה, בדיוק, זה, זה, זה. אז זה מתחיל מזה, ויברך יעקב את פרעה, כן. אז למה יעקב ברך אותו? אולי צריך בדווקא לא לברך, שישתוק, מה זה הסיפור, אז אני נקוע עכשיו לפרעה? התשובה היא שזה התפקיד שלו. כלומר, התפקיד שלנו, לדאוג לאזנה הרוחנית של העולם כולו. ויש שני אופנים, או דרך ישראל בארצם, או דרך ישראל באומות העולם. לכן אנחנו מתפללים לשלומם של המלאכים שאנחנו חוסים בצילם בחוץ על הארץ. כן, זה המשמעות, שהשכינה גלתה, ואז הדבר הזה הוא מאוד קשה, כי זה אומר שיש איסורים אדירים לשכינה, שהיא גולה מכוח ישראל, שמשתמשים באומות העולם. כן.
הוא עושה.
זה נגיד, זה התולדה ההכרחית של מעשהו של יוסף. כיוון שיוסף מביא אותם אל הגלות, אז עכשיו מה שעושים, מברכים את פרעה, מטבע הדברים. גם ירמיהו הנביא אמר, להתפלל לשלום העיר אשר אני מגלה אתכם שם. כי בשלומה יהיה לכם שלום. ורבי חנינה, סגן הכהנים, אומר, הווה מתפלל בשלומה של מלכות. איזה מלכות התכוון רבי חנינה שנתפלל עליה? מלכות הרומאים. כן? זאת אומרת, זה פשוט מדהים. אותה מלכות שהחריבה את המקדש ודיקאה את מרד בר כוכבה, אומר רבי חנינה סגן הכהנים, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מורה, איש את רעהו חיים ולאו. כבר הוא מבין שעכשיו זה הזמן שבו הדברים עוברים דרך המלכות של אומות העולם. פסוק י' א'. מה? מה עם פסוק ת'? הסברנו אותו כל כך יפה. מה קרה? זה עובד על תיגר.
כן.
מה זה?
למה לא יפים?
מה פירוש יפה? יפה זה אפקטיבי, יעיל, משנה משהו, כמו כוח בדין יפה, ייפוי כוח. פסוק י' א', ויושב יוסף את אביו ואת אחיו. ויתן להם אחוזה בארץ מצרים, במיטב הארץ, בארץ רעמסס, כאשר ציווה פרעה. ויחלקל, אגב, לפי מי שאומר שהשושלת של מלכי מצרים הנקראים בשם רעמסס לא התחילה אז, אז זה בעצם אנכרוניזם. כלומר, התורה היא מספרת בארץ שהייתה בזמנו, שאחר כך בבוא הזמן נהייתה ארץ רעמסס. לא קרה כלום, למרות שיש אולי הבדל בין רעמסס לבין רעמסס. בשאר המקומות בתורה כתוב היסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה. פה זה המקום היחיד שהכתיב הוא רעמסס, אז אולי זה לא אותו הדבר. ויחלקל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו. לחם לפי עטף. עכשיו, יש איזה הבדל. בפסוק י' בארץ רעמסס כאשר ציווה פרעה. זה הנרטיב המצרי. פסוק י' בית זה הנרטיב הישראלי. ויחלקל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו. לחם לפי עטף. כן.
ארץ רעמסס
זה ארץ גושן, או שזה חלק מארץ גושן. יעיין הכבודו ברשי, רשי כותב רעמסס בארץ גושן היא. פסוק י' ג' ולחם אין בכל הארץ כי כבד הרעב מאוד. מבחינה דקדוקית לא מובן המשפט. היה צריך לכתוב, ויהי הרעב כבד מאוד, ולא היה לחם בכל הארץ. ולחם אין, זה לשון הווה, לא לשון עבר. וזה דומה לעיקרון של רש"י, שכל מקום שמכניסים זמן אחר, ממה שמצופה במבנה המשפט, זה מה שנקרא עבר מוקדם. עבר מוקדם באנגלית past perfect, בערבית passé antérieur. זאת אומרת, זה בא לומר, זה עבר שלפני העבר. אז מה שכתוב ולחם אין בכל הארץ, צודק רש"י, תסתכלו ברש"י, חוזר לעניין ראשון לתחילת שני הרעב. רש"י לא סתם אמר את זה. בגלל הקושי הדקדוקי, התחבירי הייתי אומר, רש"י הבין שמדובר במה שקדם. ולחם אין בכל הארץ. כי כבד הרעב מאוד. אז מכל, מה שאנחנו קוראים עכשיו, זה המדיניות הכלכלית של יוסף, שהוא הניג במצרים לפני שיעקב הגיע. ותלה. ארץ מצרים וארץ כנען מפני הרעב. וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען בשבר אשר הם שוברים, ויבא יוסף את הכסף ביתה פרעה. כלומר, בוטל המטבע וזה הפך להיות פריבילגיה של השלטון, הבנק המרכזי. הכסף נמצא עכשיו בבית פרעה. זאת אומרת, היה ביטול של האמצעי הכלכלי, מה שנקרא כסף עובר לסוחר. עוד לא היו מטבעות אז באותם הימים. אבל במונחים שלנו הייתי אומר, זה ביטול המטבע. אז ממה אנשים יחיו עכשיו? כשאין מטבע, מה יש? חליפין. או חליפין, או עבודה. כלומר, אתה משלם בעבודה. כלומר, יש פה מעבר של הכלכלה ליצרנות נטו, בלי ערכים מופשטים. מה שהקפיטליזם עושה בדרך כלל, שיש ערכים מופשטים, כגון מניות, אגרות חוב וכדומה, כל זה יוסף ביטל. שאלה מה המטרה שלו בזה. לפני כן היה כסף. היה כסף. כסף זה דבר מופשט. כסף אין לו ערך. מה אתה יכול לעשות עם כסף? מקסימום אתה יכול לשים מטיל כסף מתחת לשולחן שמתנדנד, כדי שהוא יפסיק להתנדנד. אבל כשעצמו, או לזרוק בהפגנות, אתה זורק מטיל כסף, או מטיל זהב. אבל סתם ככה, מה אתה יכול לעשות עם כסף? אפשר לעשות אולי צלחות, סירים, משהו. כן, מה? לא שומע.
כמו המיתוס של המדיטציה, כמו שהוא נגע בו, נפח לזהב,
אז הוא מדבר. כן. כלומר, אז הכסף, הערך של הכסף זה מה שאתה כוסף אליו. זה פיקציה. לכן זה נקרא כסף. נכון? למשל, כשמצאו לראשונה את המתכת הנקראת פלטינה, זה היו עובדי מכרות בערי אורל. הם לראשונה מצאו את המתכת הזאת בערי אורל, ולא ידעו מה זה בכלל. עשו מזה סירים. יש סירים, עשו סירים, צלחות, כלים לבית, מזבגות, זה, מהפלטינה. כאילו העריכו את זה. פתאום אמרו, לא, זה שווה כמו זהב, אז היום פלטינה זה כמו זהב. כלומר, הערך זה מה שאתה כוסף. וילקט יוסף את כל הכסף. כלומר, יוסף מבטל את הערכים המופשטים, והופך את הכלכלה לצמודת קרקע, אפשר לומר, צמודת מציאות. ויתום הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען, ויבואו כל מצרים אל יוסף למור, הבא לנו לחם. ולמה נמות נגדך כי אפס כסף? ואומר יוסף, אין בעיה, הבו מקניכם ותדע לכם במקניכם עם אפס כסף. ויביאו את מקניהם אל יוסף, ויתן להם יוסף לחם בסוסים ובקני הצאן ובקני הבקר ובחמורים וינהלם בלחם בכל מקניהם בשנה ההיא. שאלה, מי טיפל בכל המקנה העצום הזה שהגיע ליוסף? מה? המאגרים, לא היו מאגרים. אחרי יוסף עוד לא הגיעו, לפי רש"י. המצרים עצמם, הם המשיכו לטפל בזה. כלומר, אותו אדם גדל עם אותן בהמות שהוא נתן ליוסף, רק שעכשיו, רשמית, זה כבר לא היה שלו, זה היה של המדינה. מה?
הוא רואה
צור,
לא
יש מקנה. כן, אבל זהו, בדיוק. כלומר, אתה כבר לא הבעלים על המקנה, זה לא שלך, אבל אתה ממשיך לטפל בו. כלומר, יש לך חדר אוכל משותף, ויש לך תורנות במחלבה, אבל זה לא שלך. ותיתום השנה היא, ויבואו אליו בשנה השנית, ויאמרו לו, לא נכחד מאדוני, כי אם תם הכסף, הוא מקנה בהמה אל אדוני, לא נשאר איתי אדוני בלתי עם גבייתנו ואדמתנו. למה נמות לעיניך גם אנחנו, גם אדמתנו? כנה אותנו. ואת אדמתנו בלחם, ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה, ותן זרע, ונחיה ולא נמות, ואדמה לא תהיה שם. אגב, אם הוא יקנה אותם, נו, אז מה הוא יעשה איתם? הם ימשיכו לעבוד את אותה אדמה. כלומר, פורמלית, הכלכלה עברה לרשות המדינה. מה אתה אומר? הם רוצים את התבואה, אין להם תבואה. התבואה נמצאת במאגרים, נכון? זה במחסנים. מה? בוא נראה, אני עוד לא יודע. כלומר, אם אני אקרא, אולי אני יודע. וייקן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה, כי מחו מצרים משתדעו, כי חזק עליהם הרעב, ותהיה ארץ לפרעה. כלומר, הוא ביטל את הקניין בעצם. אין יותר מטבע, אין יותר קניין של מטלטלין, גם עכשיו אין מקרקעין. הכל שהיה אולעם, במונחים מודרניים. זאת אומרת, זה קומוניזם מוחלט. מה עם החירות האישית? הרי הם אמרו, תקנה אותנו לעבדים. לא כתוב במפורש שהוא קנה אותם, אבל פסוק כ"א נאמר, ואת העם, העביר אותו לערים, מקצה גבול מצרים, ועד קצהו. מה הוא עשה איתם? עשה חילופי אוכלוסין. מי שישב בדרום עבר לצפון, מי שבצפון לדרום. כלומר, הוא עקר אותם משורשיהם התרבותיים. בנה אומה חדשה, נטולת שורשים, נטולת רכוש, והוא עכשיו מכניס להם לראש מה שהוא רוצה. גם ראינו בפרשת מקץ, שכתוב, שפרעה אמר למצרים, לכו אל יוסף, כל אשר יאמר לכם תעשו. מה זה מרומז? מה מרומז שם? שהוא עשה להם ברית מילה. כלומר, עשה להם מהפכה תרבותית, לכל מצרים, הוא החליט להכניס אותם ברית אברהם. כלומר, הוא משתמש בכלכלה בתור המנוף לשינוי העולם. יש לו רעיון מאוד אוטופי, אם כן, של הכל יהיה טוב, כשכולם יהיו בדיוק כמו כולם, ללא שורשים, ויהיו משחק בידי המדינה. כן. מה אמרת? יוסף, סטלין אמר? לא, לא, לא.
יוסף מרקס.
כן, כבר יש פה, אבל זה הרבה יותר מתקדם ממרקס, כן? זאת אומרת שיש פה כמה חבר'ה שהיו יכולים ללמוד ממנו, וכנראה למדו ממנו. זאת אומרת, הרעיון היה אדיר, מבחינתו של יוסף, המחשבה שהכלכלה תתקל את העולם, ינתק אותם מעבודה זרה והכל. יפה מאוד. מעניין, מה קרה דור אחד אחרי זה? ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. לא רוצים לשמוע על זה יותר. מעניין מאוד. ויאמר, פסוק כף ב', פסוק כף ב', רק אדמת הכהנים לא קנה. זה משמעותי מאוד. למה? כי חוק לכהנים את פרעה ואכלו את חוקם, מה שנתן להם פרעה, על כן לא מכרו את אדמתם. אז על מה יוסף לא הצליח להשתלט? על הגרעין האידיאולוגי הבסיסי של התרבות המצרית. אז בעצם הוא לא עשה כלום. כשאתה לא בבית, אתה לא יכול לשנות באמת. בסוף יזרקו אותך. זה בעצם תעודת הכישלון של השיטה. ויאמר יוסף אל העם, הן קניתי אתכם היום, ואת אדמתכם לפרעה, הן לכם זרע, וזרעתם את האדמה, והיה בתבואות, ונתתם חמישית לפרעה, וארבע ידות תהיה לכם לזרע, השדה לכולכם, ועל אשר בבתיכם, לכל תפיכם, ואמרו יחי איתנו, ימצאכן בעיני אדוני, והיינו עבדים לפרעה, וישם אותם יוסף, ואתה יוסף לחוק עד היום הזה, על אדמת מצרים, לפרעה, לחומש, רק אדמת הכהנים, לבדם, לא הייתה לפרעה. אז אם כן, זה נכשל. כן, ויש ישראל בארץ מצרים. זה כבר מבשרים לך שזה ייקשל. כי אדמת הכהנים לא קנה. אז בעצם מצרים נשארה מכונסת במנזריה, והיא מחכה רק לרגע המתאים כדי לבטל את כל מה שעשה יוסף. כן? האם יש תיעוד היסטורי לדבר הזה מחוץ לתורה? יש. כתובות המצריות של השושלת השלישית, כתוב שהיה חכם גדול בשם אמחוטפ, שצפה שיהיה רעב 7 שנים, והוא הציל את מצרים מן הרעב. ושהוא היה אדם כל כך חכם, שעשו אותו בסוף לאל. אבל הוא התחיל כמשנה למלך, כך כתוב. עכשיו, מעניין מאוד, שלפי הקרונולוגיה המקובלת במחקר, זה בלתי אפשרי שזה יהיה יוסף, כי יוסף, לפי המקובל במחקר, היה בזמן השושלת ה-12, לא בשלישית. אבל אולי זה מעורר כמה שאלות לגבי הקרונולוגיה המצרית. טוב, עד כאן להיום. שלום.